מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון, יהודים יקרים וחביבים, מתוקים מדבש ונופת צופים. אמת, כל פעם שאני בא כאן מחדש, ההתרגשות גדולה יותר ויותר, ואני כל פעם עומד עמום ממה שהעיניים שלי רואים, שבימי חול המועד, שבדרך כלל האדם הרי סוף כל סוף לא יוצא לעבודה, ויש לו הזדמנות, יכולים לנסוע, לטייל, לעשות קצת הנאה, ומה עושים היהודים היקרים של מושב בן זכאי? אומרים קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים לשמוע שיעורי תורה, ורוצים להראות לילדים, אני מסתכל בלי עין הרע, הילדים הקטנים כאלו, הם ודאי כל החיים שלהם, זה ייחרט אצלם, בעזרת השם, החריטה עמוקה, איך שהם רואים שהציבור המבוגר, באים ורוצים לשמוע תורה, זה החינוך הכי הכי מתוק שיש בעולם. אין חינוך יותר מהדוגמה האישית. אני חושב שכבר אמרתי כאן פעם, אפילו אם כן אמרתי, מותר לחזור על זה עוד פעם. מהגאון הגדול רבי מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהיה גר באמריקה, הוא נפטר בשנת תשמ"ד, יהודי שחיבר ספרים על גבי ספרים, המדפי ספרים, מלאים הספרים שלו, שאלות ותשובות לדברות משה, ספר דברות משה על ש"ס, כלומר על תלמוד, אולי יותר מ-25 כרכים, 5 חומשי תורה, כל המקצועות, יהודי שהיה לו 4 קווי טלפון בבית, ולכל רב, לכל מורה הוראה בישראל, כלומר שהיה באיזה מקום באמריקה, הוא מסר את כל 4 קווים, מספרי טלפון, ואמר להם, אל תתביישו, בפרט לרבנים צעירים חדשים, כי הוא רצה לחזק אותם, שהם לא ירגישו את עצמם. לפעמים באה שאלה, סוף כל סוף רב צעיר, עוד לא ישמע את השאלה, אולי לא ידע, אמר, אל תעשס מאוחר בלילה, מוקדם לפנות בוקר, מתי שאתה רוצה תתקשר, כדי שאני אוכל לענות לך תשובה, שתוכל לענות תשובה לשואל. אחד הדברים המאוד המדהימים, שמספרים עליו, אחד הנכדים שלו, שבשנים האחרונים של הרבי מוישה פיינשטיין זצ"ל, שהיה שם אצלו בבית, הוא ראה דבר מאוד מעניין שחוזר על עצמו כל יום שישי בבוקר. מאוד מוקדם ממש, ב-5 בבוקר, 4:30 בבוקר, כל יום שישי בקביעות, בשעה מסוימת הטלפון צלצל. הוא תיאר לעצמו, ודאי אנשים שואלים, אבל כל יום שישי בדיוק בשעה הקבועה, קליט פעם אחת, הוא גם נשאל, ירים את השופרת השנייה, שבהירה, אז הוא שומע שאיזו אישה שואלת כבוד הרב, מתי נכנס השבת ושבת הזו? בוא עונה לה. ומתי יציאת השבת? עונה לה. שהרב יהיה בריא, והוא אומר לה שאתם גם תהיו בריאים, שבת שלום. הוא לא ידע באמת אם זה הטלפון של כל שבוע, עקב שבוע הבא, אותו דבר, אותו אישה, כבוד הרב, מתי נכנס השבת? מתי יציאת השבת? הוא עונה לה, שבת שלום, תהיו בריאים, והיא מברכת חזרה. שאלה, סבא, סבא יקר, רבונו של עולם, רבונו של עולם, יהודי מבוגר, הוא עבר כבר ניתוח לב פתוח, רבי משה פיינשטיין זצ"ל. ואין לך כבר מה לעשות, מה, לא יכולים להגיד לאישה הזו, שתקשר למה, אין לה לוח שנה? היא לא יכולה לשאול למישהו אחר, ודווקא בשעה כזו, אמר לה, עשה במילים האלה, תזהר, האישה הזה היא עולה רוסיה, אין לה בעולם אף אחד, רמושי פיינשטיין גם כן היה מרוסיה, הוא שלט היטב בשפה הרוסית, והיא לא מסתמכת על אף אחד, לא הלוחות ולא הרבנים, שאני אומר לה, זמן כניסת השבת, זה הזמן, זמן יציאת השבת, זה הזמן, אבקש שחלילה וחס אל תעשה שטות ולא חלילה לא לתת, להוציא את הקו שאני כל יום שישי איזה מסירות נפש היה לו ליהודים. סתם במאמר המוסגר הזכרתי שעשו לו ניתוח לב פתוח, לפני שעשו לו את הניתוח אז הוא ביקש מהפרופסור שהוא רוצה שייתן לו יום אחד לחזור הביתה. בדרך כלל כבר היה מאושפז, אבל הרופא ידע מדובר מרב בישראל, גדול בישראל, בסדר, אחרי כמה שעות הוא חזר, אומר, מבחינתי אתה יכול לעשות את הניתוח. התלמידים רצו לדעת מה היה, למה היה צריך לחזור הביתה. ראו דבר אחד, שבאותו המשעות שהיה בבית, הוא הסתגר בחדר ספרים שלו, וישב כל הזמן חיטט בספרים, כתב והטיף, אמר ככה, כתוב בגמרא, הרי בזמן בית המקדש היה סנהדרין של 71 סנהדרין. יש שלוש סוגי בית הדין. יש בית דין של שלושה רבנים, יש בית דין של 23 סנהדרין, זה נקרא סנהדרין קטנה, ויש סנהדרין הגדולה 71 סנהדרין. כך כתוב בחז"ל. אז אמר שכתוב בספרים שיהודי שזכה בחיים חיותו לפסוק פסקים, להיות מורה הוראה בישראל, רב שישב כל החיים שלו והקדיש את עצמו לציבור להורות את הדרך שילכו, הוא יכול לזכות שמשיח יבוא, אולי הוא יהיה אחד מה-71 סנהדרין שהיו אז. אבל יש הלכה שה-71 סנהדרין היו צריכים להיות כולם בריאים וחזקים בכל רמח איבריהם שסגידיהם. מה שרציתי לברר מבחינת ההלכה, אם אני עובר את הניתוח לב פתוח, האם יש איזה בעיה מבחינת הבריאותי שזה פוסל להיות אחד מהסנהדרין. כשביררתי שמבחינה ההלכה הניתוח הזה זה בסדר ואין שום בעיה, הסכמתי ללכת לניתוח ונפנסתי לחדר ניתוח. כדי לזכות אתכם ועונג יום כזה, לשמח אתכם, אני רוצה לספר לכם סיפור. אני בטוח שציבור ענקי שנמצא כאן כבר שמע את הסיפור. אצלי הסיפור מאוד מאוד מרגש, כי אני שמעתי את זה מהנכד שהוא היה בבשך מייסר. מייסר נוירה נויד. ומוישה פיינסטר זה עשה, כמו שהעיד על עצמו, שהוא זכה לסיים מאות פעמים שף, מאות פעמים שולחן ערוך, אז זה ממש מתמיד גדול בתורה. כל רגע שלו היה מחושבן. והשנים האחרונים כבר כמעט לא יצא להשתתף בשמחות, כי היה חלש מאוד, ואין שכל היום עמדו נחשול של אנשים, תור של אנשים לשאול שאלות, להתייעץ. פעם אחת היה אסיפה של גדולי ישראל באיזה מקום באמריקה, שאחרי שהוא ישב שם כמה שעות, הוא שאל אחד המארגנים, האם אני כבר יכול ללכת הביתה? כלומר, אם חסר הנוכחות שלי, אשר, הוא אומר לו, כבר בעצם סיכמו את יקרי הדברים, הרב יכול לשאול הביתה. נכנס לרכב, מוציא מהכיס שלו הזמנה לאיזה חתונה, אומר לנהג שלו, אבקש שתיסע לאולם הזה, אזור זה וזה. עוד הרב, איזה קשר יש לאורח חתן, לא צד הקלה, איזה קשר עם הרב, תיסע, מגיע לחתונה. הדבר הראשון שואל, איפה האבא של הקלה? אני קוראים לי מוישה פיינשטיין, אומר, ובאתי לחתונה לכבודך, לכבוד הבת שלך. כבוד הרב, תודה, כבוד הרב, עשית לי את היום, כבוד הרב, הוא בירך אותו. איפה אורח חתן? קצת לאבא של החתן, כבוד הרב, תדע לך, אני באתי להשתתף בשמחה שלכם לכבוד הקלה וההורים שלה. וואי, אם אנחנו היינו יודעים שכבוד הרב מכיר אותם, וואי 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 וואי, איך זה היה? והוא מתחיל להריף תללי ברכות על רמוי שפיינשטיין. איפה החתן? תשע חתן, מצאו טוב, חיים מאושרים, שמחים, יאללה ויאללה, אתה יודע, חתן יקר, אני בא להשתתף בחתונה שלך לפני ההזדהות שלי עם משפחה של הקלה והוריה. כבוד הרב, אתה מכיר את הקלה? אתה יש לך היכרות עם ההורים של הקלה? וואי, אם היינו יודעים, השידוך היה נגמר הרבה יותר מוקדם. אני בא מצד הקלה. אך אולם היה רעש וגעש, ורב מוישה כבר היה אז בשנים שלו מאוד מאוד חלשים, הוא רוצה לצאת ריקוד עם החתן. איזה מרזן אלאי היה, שר התורה, יהודי שמכל קצרי תיבל מפנים שאלות, הוא רוצה לרקוד עם החתן. התחיל שם הריקוד, האולם התרומם. יוצאים, מאחל לכולם לילה טוב, יש שכנסים לרכב ואומר לנעת שלו, תקרא איזה ילדה קטנה, ולהגיד לקלה שמוישה פיינשטיין נמצא כאן ורוצה לומר לה מזל טוב. הנהג לא היה רגיל לעשות דברים כאלה, אבל אם הרב מבקש, תלדיה קטנה, תלכי לקלה, הקלה עולה את המדרגות, משקשקת! מה, הרב נמצא, הרב הגיע, וואי, 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 הרב, מזל טוב. בינה נדיה, חיים מאושרים, שתהיה אימא בריאה על ילדים מתוקים. כל החיים שלך יהיו מאושרים, ואומר לה, תדעי לך, קלה יקרה. אמרתי לחתן שלך, אמרתי לאבא של החתן, וכולם אמרתי שאני באתי לחתונה, רק מפני ההיכרות, הכבוד,
שאני רוצה לחוש תקלה ולעודה. כבוד הרב, תאריך ימים ושנים, תהיה בריא ותקבל פני מה שאחרינו, כל הברכות שבתורה ידעך אותו. נעשים לרכב חזרה, ענק שואל רבינו, תלמד אותנו. אני לא רגיל, אני כבר נוסע איתך שנים. לא ראיתי אף פעם שתיגש, שתרקוד עם חתן לשנים האחרונים. מה הדבר הזה שבר בצשת, שתראו לה קלה לדבר איתה? מה אגיד לך מה שהיה? לפני שבוע, אני יושב ולומד, הרבנית אומרת שאיזה בחורה, בת ישראל, עומדת בדלת, רוצה להיכנס. בבקשה, היא עושה בעדיין משהו לשאול. נכנסת, ואומרת לי, אני הולכת להתחתן שבוע הבא, בקשת ברכה. בירכת אותה מעומק הלב, השם יעזור, תקים מבית נאמן, בניין עד היד, קשש כמה ימה, תורות ישרים מבורכים. ברכה מאוד יפה, נכון? רב גדול, ברכה, ברכה כזו, מתוק מאוד. הוא הבין, הוא גמר את הברכה, מכין את הראש חזרה לגמרא, לספרים ולומד. פתאום הוא שומע איזה קול של דמעות, כמו שחד בוכה, מרים עיניים, הקלה הזו עומדת ובוכה. מה קרה בת ישראל? מדוע את בוכה? קשה לה משהו על הלב. מה יש? אני וההורים שלי תארים בארץ ישראל. המנהג העולם בדרך כלל, החתונה מתקיימת איפה שהקלה גרה. הרכינה שההורים של החתן גרים כאן באמריקה. אנחנו עניים מאוד מאוד עניים. אז המחותנים, כלומר, רואי החתן אמרו שהם ברוך השם, משופעים באמצעים, הם מוכנים לשלם את הכרטיסים, את כל ההוצאות, האולם החתונה, במקום שהם יבואו לארץ ישראל, שאנחנו נבוא לחוץ לארץ, והם ישלמו את הכל, נדע, להורים שלי באמת זה היה דבר מאוד טוב, כיוון שהם חסכו כסף, אבל אין לנו פה בניו יורק אדם אחד ברפואה שמכיר אותנו, אין לנו לא קרוב משפחתי, לא ידידים, לא מכרים, לא לי, לא לאבא, לא לאמא. איזה טעם יש? ככה אומרת הקלה לרב מוישה ויינשטיין, שבכל החתונה לא יהיה אף אחד מהצד שלנו, למוחרת מחרתיים יביאו את התמונות, וחמותי היקרה תספר לי, זאת האישה, זה אחותי, זאת הגיסה, זאת דודה, זאת המשפחה מסעדה, חמיך, ואני לא יוכל להצביע על אף אחד. אז היא בוכה. רבותיי, אני שואל אתכם ילדים, רבו שפיינשטיין יכול לעזור בנידון כזה, מה יכול לעשות? עכשיו, יכול לקחת עכשיו 200 אנשים שיגידו שהם תורבי משפחה של הקלה? אז הוא שואל הקלה, מה אני יכול לעזור? אז היא בענבת חן, בת ירושלמית, שהמדרש אומר שלהם היה חוכמה מאוד מאוד גדולה, את הרב יכול לעזור המון, אבל היא מתביישת לבקש. לא, נראה אם יכול לעזור את הבקשה. אז היא אמרה לו ככה, חכמי הקדושים אומרים שמשה רבינו היה שקול כמו 60,000 ריבוי עם ישראל. אם הרב היה בא לחתונה והיה עוד מפרגן לומר שאני בא מצד הקלה, זה יותר מכל האנשים שיש לה חתן שבא מצד החתן. מה הבעיה? איפה החתונה שלך? היא מוציאה הזמנה, החתונה באולם הזה. אמר המוישה פיינשטיין לנהג ככה, אני נסעתי לחתונה, הדבר הראשון רציתי לראות איפה אבא של הקלה, אני בא בזכותך. איפה אבא של החתן, אני בא בזכות הקלה. איפה החתן, אני בא בזכות הקלה. הייתי בעצם, למה רציתי לדבר עם הקלה? היא הייתה שומעת ודאי כבר מחר, שרמוי שפיים שהיה בחתונה. אבל עד מחר לתת לבת ישראל, שהיא תהיה באמת הפך, רמוי שפיים שכן הגיע או לא הגיע. הוא היה בחתונה, לא היה בחתונה. רציתי לשמח בת ישראל, ביקשתי לקרוא לה, ולומר, קלה, באתי ואמרתי לכולם שאני באתי מפני, אני ההזדהות עם הקלה ואוריה. זה נקרא גדול בישראל, ענק בענקים, ההתחשבות בנפש של הזולת. הוא רב מוישה פיינשטיין אומר, דבר מאוד מרגש. בפרשת וירא, כשאברהם אבינו אמר את המילים, וקח פת לחם, וסעדו לבכם, אומרים חזל בבבא מציאה, הקדוש ברוך אומר, אתה לקחת את הלחם, פת לחם מעצמך, אז הפסוק בפרשת בשלח אומר, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, אשר מתברך משלם מידה כנגד מידה, אתה התרחת במו ידיך, אני משלם, אני גם כן אתן את זה.
מים, הוא אמר, יוקחנה מעט מים, אומרים חז"ל, יוקחנה על ידי שליח, מים הקדוש ברוך הוא נתן עם שליח, אמר למשה רבינו, תקע על הסלע ויצאו מים. שאל רב מוישה פיינשטיין זצ"ל, קושיה עצומה אבנה מאוד. הרי כל מה שאברהם אבינו שלח את השליח, אומר רש"י על המקום, כדי לחנכו במצוות, זה לשון קודשו של רש"י. למה הוא שלח את ישמעאל להביא מים? לחנך אותו. אז הוא רצה לחנך אותו, אז למה על ידי זה עם ישראל יקבלו את המים רק על ידי שליח? היו צריכים לקבל את זה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. רבותיי, אני אומר הקדמה, אני הייתי מפחד לומר תשובה כזו. כי התשובה, מדברים כאן מסיפורי חז"ל, אנחנו אומרים, אברהם אבינו, שאין לנו השג מי הוא היה, אבל רב מוישה פיינשטיין היה שר התורה, ואם הוא אמר את זה, הוא היה, לא היה מותר לומר את זה. אומר רב מוישה פיינשטיין זצ"ל, החינוך הכי נהדר היא הדוגמה האישית. נכון, מה היה המטרה של אברהם אבינו? לחנך אותו במצוות, שיביא מים. אבל אם אברהם אבינו מתאמץ גם כבעיה מביא מים, זה היה הדוגמה הכי הכי נפלאה לילדים לראות מה סבא רבא אברהם אבינו עושה, ואז החינוך הזה נכנס אצלם. אני אומר, הילדים המתוקים האלה, תדעו לכם מושב תושבי אנשי בן זכאי, בזה שאתם גורמים כזה התעוררות עצומה בשמיים, בזה שאתם עושים דבר נפלא ומתוק כזה, בימי חול המועד, להרבות תורה בישראל, להרבות תורה בעולם, והילדים הקטנים הצדיקים, שהם בעזרת השם יהיו הצדיקים בדור הבא, הם רואים מה עושים אנשי השכונה בימים של חול המועד. באים מהבוקר עוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור ועוד שיעור, ויושבים רתוקים לשמוע תורה, זה הדוגמה החינוך הכי נפלא, הכי מתוק. בטוחני שהקדוש ברוך הוא ישלם לכם כל טוב סלע בעולם הזה, בעולם הבא. ורוחניות וגשמיות, בריאות ושמחה ואורך ימים ושנות חיים, בלי שום עגמת נפש בעזרת השם. אמן כן יהי רצון. מוריי ורבותיי, אני רוצה בסייעתא דשמיא להקדיש את השיחה היום על נקודה שהתעוררתי בליל הסדר. חיפשתי למוחד, ראיתי שהספרים מדברים על זה. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, מעשה ברב אליעזר, ברב יהושע, ברב עקיבא, ברב יוסי, ברב טרפון, מדובר כאן בחמישה תנאים, שאין לנו מושג מה נקרא תנאים הקדושה שלהם, שהיו מספרים כל אותו הלילה בסיפור יציאת מצרים, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. השאלה שנשקול אחד שואל, שאלה מאוד מאוד פשוטה, ממה נפשך? אם הגיע הזמן קריאת שמע, האם רבותיהם, מדובר כאן מחמישה תנאים שכל תנא היה מלאך אלוקים, הם לא ידעו שהגיע הזמן קריאת שמע? ממה, כל אחד יודע שקריאת שמע זה היסוד היסודות בחיים. אז אם הם עוד לא קראו, אז הסימן שהם אחזו, כרגע לא צריכים לקרוא. מדוע התלמידים שלהם העירו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע? אם מה כאן היה הנקודה שהתלמידים העירו לרבו ישראל, התלמידים היו לא סתם תלמידים, ודאי גם כצדיקים גדולים, אם הם זכו להיות תלמידים של חמישה תנאים כאלה. אז ממה נפשך, אם הם רואים שרבו ישראל עוד לא אומרים קריאת שמע, שהם יודעים מה שהם עושים, מדוע הם העירו להגיע עם קריאת שמע שחרית? בואו רבותיי, להתבונן במילים אשר רש"י בפרשת ואתחנן אומר, מה הפירוש שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? זה פסוק שבעצם מלווה את כל ילד יהודי ממתי שהוא נולד עד שהוא סוגר את העיניים לאורך ימים ושנות חיים. הפסוק שמע ישראל קבלת כל מלכות שמיים, כל אחד יודע שהפסוק הזה לא זז מהפה של כל יהודי ויהודי בכל הזדמנות. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה אנחנו אומרים פעמיים ביום, היא בתפילת ערבית, בתפילת שחרית, לפני שהולכים לישון, במזוזה שאנחנו קובעים על הדלת, מה כתוב שמה? שמע ישראל, עד המילה בשעריך ואהבת את השם אלוקיך. זה פסוקים שכל אחד ואחד מניח תפילין, הוא יודע לומר שמע ישראל. הפסוק הזה זה בעצם היסוד היסודות של איש יהודי, שאומר אני מאמין השם אלוקינו השם אחד. בשולחן ערוך מובא, כשאדם אומר את המילים השם אלוקינו השם אחד, שיחשוב שהמילה אחד, האלף של אחד מרמז על האחד יחיד ומיוחד הקדוש ברוך הוא, החץ מרמז על שבעה רקיעים והעולם, בשמיים יש שבעה רקיעים והעולם זה שמונה, הדלת מראה על ארבע רוחות, מזרחה, מערבה, צפונה, דרומה. זה כתוב בשולחן ערוך, זה לומר, שיהודי מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא אומר שהשם אלוקינו הוא האחד, האלף זה האחד יחיד ומיוחד השם יתברך, החץ הוא השליט, הוא הריבון, הוא האדון, על השבעה רקיעים והעולם הזה, ועל דלת רוחות מהעולם. יהודי מתבונן, בגמרא במסכת פסחים, יש גמרא מאוד מרגשת, חכמי הקדושים מספרים, יעקב אבינו הרגיש שהזמן שלו מתקרב וצריך לעזוב את העולם, לכנס את בניו, בפרשת ויחי הוא אומר להם, היאספו ואגיד עליכם את השקרה אתכם אחרית הימים, הוא אוחז בימיו האחרונים, רוצה להיפרד מהם, ומברך אותם ברכות מאוד מאוד חמים, והוא רוצה לגלות להם מתי יהיה הגאולה העתידה. מה אומרים חז"ל? כיוון שביקש לגלות את הקץ, הוא רצה לגלות את מתי יהיה הגאולה, נסתר פה ממנו שכינה, השכינה הסתלק ממנו. אז הוא פחד, מי יודע, אולי רחמנא ליצלון יש איזה בעיה עם הצאצאים שלו, שלא מתנהגים בדרך התורה, אומרים חכמי הקדושים שהילדים שלו הרגישו, והם התחילו לומר את הפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, להראות לו כמו שאין רק אלוקה אחד בעולם, אנחנו מאמינים רק באחד יחיד ומיוחד. רואים דבר מאוד מרגש, כדי להשיב את רוחו של יעקב אבינו, שהרגיש כאן איזה בעיה, נסתלק ממנו שכינה, והמי יכולים להשיב את נפשו, והמילה שאומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בשולחן ערוך כתוב שכשאדם אומר הפסוק הזה יחשוב שבעצם הוא מוכן להכל הכל 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 כדי הוא רוצה לקבל עול מלכות שמיים. כל אחד יודע, מי שראה כבר פעם מזוזה, מי שראה פעם את הספר תורה בפרשת ואתחנן, העין, האות עין של שמע זה עין גדול, הדלת של אחד זה גם כן גדול, השתי אותיות זה אב כתוב בחז"ל, כלומר זה עדות שעם ישראל מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. עכשיו ניקח מה זה סיפור יציאת מצרים. אדם מתבונן, לא מדבר עכשיו בעומק הדברים, פשטות. עם ישראל היו 210 שנה במצרים. בזוהר הקדוש פרשת בו, במדרש רבה פרשת בו כתוב שכל השערים של המצרים היו עם כישוף, על ידי הכישוף לא היו יכולים לצאת אף אחד ממצרים. השערים היו סגורים על ידי כישוף, אלא היה אפשרות לצאת. להוציא עם ישראל, בעצם היום הזה כתוב בתורה, לא בלילה. הקדוש ברוך הוא היכה את הבכורים בליל פסח, אבל יציאת מצרים, הפסוק אומר, בעצם היום הזה הוציא ישראל מארץ מצרים. כך בין הקדושים אומרים, יש 12 מזלות, המזל של חודש ניסן זה מזל תלה. המצרים, האליל שלהם זה התלה, ובתוקפו של יום, ב-15 בניסן, שזה היום שעד השמש זורחת, שהגויים עובדים לשמש, הם רואים שעם ישראל לוקחים את התלה, שוחטים אותו, זה קורבן פסח. זה יהודה, סליחה, תודה, תודה. ויהודה לדבר אחלה זה בבית הדבר. על פי דרך הטבע התרחש כאן דברים, אלא לשום הסבר. המצרים ש-210 שנה, הם רחמנה לצלון, מה שהיו יכולים לעשות רע לעם ישראל, הם עשו. ופה פתאום הם רואים עם ישראל על הגובה, לוקחים את העבודה הזרה שלהם, קושרים אותו למיטה ואומרים, עוד 4 ימים אנחנו נשחוט את הכלה. מתי? כמו שאמרנו מקודם ביום, שהיה תוקפו של יום. על פי דרך הטבע אין זה הסבר, רק הסבר אחד, יש אלוקה בעולם, והוא אומר לפרעה, אתה אמרת מי השם אשר אשמע בקולו, אתה אומר לא יודעת את השם, לא מכיר שיש השם בעולם, אתה אוכל את עצמך כמו אלוהה, והולך רק לפנות בוקר לצאת, ואתה אומר שאתה כל היום לא צריך לצאת, למה? כיוון שאתה אלוהה, לפנות בוקר אומר, כתוב בפסוק, הנה יויצה לקרוס המימו, כלא אם עכשיו אחד לא מבחין, עד כשהוא צריך להתפנות, כדי שלא יבחינו שגם כן רק אדם, הוא רצה לעבוד על כל המצרים, שהוא אלוהה.
הקדוש ברוך הוא, כשאדם מתבונן ביציאת מצרים, את כל היצר הרשות, איך היה, לפני שנגלו אבותינו, והעצם הגאולה בעצם היום הזה, אמרתי כאן לפני שנה דבר, וקיבלתי מהרבה אנשים תגובות תחת, מהמקום כאן, שזה היה להם לתועלת עצומה בבית, ולכן אחזור על זה. אנחנו, כשאנחנו אומרים, כמה יהודים יצאו ממצרים, המספר השגור בפי כל, 600 אלף ריבו. 600 אלף אנשים. זה לא נכון, רבותיי. לפי המדרש יצאו לכל הפחות כמעט 5 מיליון אנשים, אם לא יותר. מה המספר של 5 מיליון? אז הסטייפלר, זצ"ל, מסביר את זה פשוט מאוד. בתורה כתוב שם מספר של 600 אלף, זה היה רק אנשים מגילאי 20 עד 60. בני, הבנים והבנות עד 20 לא ברשימה. האנשים מגיל 60 ואילך גם כן לא ברשימה. שלומר, אז זה היה רק ה-600 אלף אנשים מ-20 עד 60. לכל אחד היה אישה, זה שוב עוד 600 אלף אנשים, אז 1,200,000 איש יש לנו כבר. אם יש 600 אלף יהודים, שיש זוג, אז 1,200,000 אנשים. אם בתורה כתוב ולומדים את זה מהפסוק, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ממאוד מאוד, אומרים חז"ל, שלכל הפחות 6 ילדים היו בכל בית, 6 ילדים להכפיל ל-600,000 זוגות, 3,600,000 שוב. אז 3,600,000, ו-1,200,000, זה 4,800,000, זה המספר הכי פשוט. בוודאי היו בתים שהיו יותר מ-6 ילדים, וזה כמובן חוץ מהיהודים מגיל 60 ואילך. הם יוצאים עם מה? עם בצט. רבותיי, אני חושב שכל אחד, כמדומני, שכל אחד שנמצא כאן, כבר יצא פעם לטיול על יום, או יומיים, על שלושה. נסו פעם לשבת מהבית לאיזה מקום. אז, אבל המזוודה, כל אדם נורמלי יודע, צריכים להתכונן, לקחת צידה לדרך. אולי ביטוק שם לא יהיה מקולת, אולי לא יהיה דברים שם לקנות. הדברים הבסיסיים שצריכים לכבוד שבת או לכמה ימים שיוצאים לטיול, לוקחים. מי מדבר אם יוצאים למסע של שבוע, אז מצטיידים עם כמות אוכל המון המון. פה יוצאים אנשים, נשים וטף, עם מה? עם קצת בצק, והתורה הקדושה מעידה שהבצק היה שהספיק עד כזיין. 16 יום בחודש אייר, כלומר 61 סעודות הם היה להם מהחתיכת הבצק הזה. זה אנחנו יכולים להסביר את זה על פי דרך הטבע, אי אפשר להסביר, מחתיכת בצק שלא הספיק בצקם להחמיץ, כי גורשו ממצרים עם הבצק הזה, שהם חשבו ודאי זה כבר, איך יכולים לתת מזה לילדים לאכול, פתאום הבצק הזה נשארת ונשארת ונשארת ותופקת ותופקת, ויש לך יום ויומיים ושלוש עד 16 בחודש אייר, 61 סעודות על הבבא סאלי זצ"ל, זכר לקדוש לברכה. מסופר הסיפורים המפורסמים שאנשים היו נדמים, היו לפעמים סיבור ענק ענק של מאות איש, והוא היה לו רק בקבוק אחד של ערק, בדרך כלל נזהר כל פעם לחסות את זה עם מגבת, כדי שהברכה אינו שרה אלא בדבר הסמום נעים. ומהבקבוק הזה היה כל הזמן מוזג ומוזג, בקבוק שבדרך כלל יכול להכיל 5 כוסות, אולי לפעמים זה בקבוק של ליטר 7 כוסות, היכיל מאות מאות, דבר שראו את זה, לא, 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 לא סיפורים סתם, ראו את זה מאות מאות אנשים, לא פעם ולא פעמיים. אז טוב, יש לנו מושג שרואים דבר הסמום מן העין, שיש ברכה שצדיק מבקבוק אחד יכול להשקות כך וכך. פה מדובר שכל משפחה יצא 61 סעודות מבצק אחד. האם יש דבר שיותר ממחיש לנו את האמונה מהדבר הזה? בוודאי שלא. זה המחשה הכי נפלאה שאדם רוצה להתלדב. יש אלוקה בעולם, השם אלוקינו בשמיים ובארץ, זה הקדוש ברוך הוא, שבמצרים היינו ככה מהונים על ידי המצרים, באופן שפלי מבוזה כזה, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו באופן כזה אדיר עד למאוד, ואם יש יותר קבלת עול ויותר אמונה, הרי הפסוק אומר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. למה צריכים כל יום מהחיים להזכיר סיפור יציאת מצרים? לפעמים יש אדם שהרבה פעמים בשנה, הרבה ימים בשנה, שחלילה וחס משהו אצלו לא תקין, אם השם ישמור איזה עוגמת נפש מסוימת, מבחינה דרותית, אוכל לפרנסה, או סתם הוא עלול להיכנס למטף של שבירה, של ייאוש, אומרים לו, יהודי יקר, אתה נשבר? אתה ביציאת מצרים יודע איזה מצב שפל היית, והקדוש ברוך הוא הרים אותך מהבור העמוק לאגרא רמא, וזכית להגיע למתן תורה להיות יותר ממלאכים, למה לך להיות שבור? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, כל יום מהימים תזכור את דבר אחד, לא היינו, אין מצב יותר שפל ובזוי מלהיות במצב שהיינו במצרים. שאל הנוקסים, העיצו ועיקו ועשו את הכל. ומי המצב הזה, הקדוש ברוך הוא הרים אותנו כל כך גבוה ונפלא, הוא נתן לנו 40 שנה מן במדבר, ואנחנו היינו צריכים לא לחבש, לא לגעס ענני הכבוד, הכל עשים בשבילנו. אדם נזכר בציון צייס חומרת מצרים, כל ימי חייכו, זה הקבלת עול מלכות שמיים הכי גדול. רואים באמת, כשאנחנו קוראים קריאת שמע, מסיימים עם המילים, אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ליואש לכם לאלוהים. למה מסיימים? הרי בעצם מי שיודע, פרשה ראשונה של קריאת שמע, מי שמע עד בשעריך, כתוב בפרשת ואתחנן. מי והיה עם שומע עד על הארץ, כתוב פרשת עקב. הפסוק ויאמר השם פרשת ציצית, כתוב בפרשת שלח. למה מצמידים את זה לקריאת שמע? מצמידים את זה לקריאת שמע, רוצים לומר לאדם, מה כתוב בפרשת שלח? אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, שהיציאת מצרים נותן לאדם כל הזמן, שאדם יזכור, ואדם ידע, שהקדוש ברוך הוא הקים מהמקום השפל ממצרים, הוא הוציא אותנו. זה נותן לנו מאוד מאוד כוח, שאדם לא יישבר, לא יחלש, ולא ייכנס ביוש, אפילו, ששחלה וחס נמצא אצלו מצב, שהוא יודע, מי יודע מה יקרה, לא, יבוא ימים טובים. יש סיפור מאוד 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 מפורסם. בעולם התורה, לפני יותר מ-350 שנה, היה רב גדול, שחיבר ספר שנקרא מעשי השם. הוא היה רבה של, הוא הרב בעיר מצרים, הוא היה רב בכמה וכמה מקומות. הוא היה אדם מאוד נבון, מאוד חכם, חוץ מהשעה גדול בתורה. הוא היה כל כך כל כך גדול בתורה, אב, וכל כך אדם נבון, שהמלך, איפה שהוא היה גר, כל כך אהב אותו, וכל כך ישב איתו כל כך הרבה זמן, מרוב האהבה שהוא אהב אותו ורחש אליו הערכה, הוא נתן לו את הטבעת שלו. כמו אצל פרעה, והוריד את הטבעת, נתן ליוסף הצדיק, הוא נתן לו. באותו יום אמר הצדיק הגדול הזה, שחיבר את הספר שנקרא מעשה השם, המצב לא אומר טוב. למה? יש פסוק, לפני שבר גאוין. לפני שבר, לפני שיש מדרירה, אז אם מצב שהמלך ייתן לי את הטבעת שלו, מי יודע מה שעלול לקרוא. בדיוק ליום אחרי זה היה יום הולדת של המלך, ובאו הרבה הרבה שרים, מלאכים מכל העולם, לאחל למלך ברכה. הצדיק הזה הולך גם כן להגיד ברכה בשר, ואומר לו, איפה אתה הולך? הולך לאחל ברכה למלך. אומר, איפה אתה בת שלך? הוא רוצה להוציא את זה, אז הרשע, השר הזה הגוי, רצה להוציא בכוח את הטבעת, ולזרוק את זה בים. זה היה במצרים, כלומר בנילוס. בכוחות האחרונים הוא אחז את הטבעת, הוא בא למלך ואיחל לו שנה טובה, הלך הביתה, ועל המקום הוא ארז את מה שהיה לו, הוא יוצא למסע, הוא עוזב את מצרים. אם המלך נותן לי את הטבעת שלו, כלומר, אין עוד יותר מצב של דהון, של גדולה, זה מראה על סיבה לא טובה. באותו לילה היה איזה עלילה על הצדיק הזה, חיבר ספר מעשה של בני 350 שנה, ובאו לסור אותו, אבל הוא כבר היה בעצם לא שמה. הוא הפליג לקוסטנטן, הוא הגיע שמה עם ספינה רעועה, ולא היה לו שום דבר, כי הכל, הכל הלך באמצע הים, נטבע, הכל, לא היה לו שום דבר. הוא הגיע לקוסטיינה, אז הוא הזכיר את עצמו שמה אצל יהודי, תן לי לא יותר ממשהו לאכול, ואני אעשה לך עבודה, שעות אחרים אני אלמד תורה. הוא ישב והגע בתורה בחודשים שלמים, הוא התפרנס, האוכל שלו פשוט מלחם צר ומים לחץ. יום אחד שהביאו לו את הצלחת המרק לאכול, אז הכביש היה לצלחת. הוא נשבר מאוד, הוא אמר, עד כדי כך. אבל הוא התעודד ואמר, הפסוק אומר גם כן, לפני גאון שבר. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם את האדם מאוד מאוד גדול, ולפני יש מצב של שבר. אם עד כדי כך, שהמרק הדל, המרק הכחוש, גם זה יהיה לו כמי שלא יוכל לאכול, אז ודאי כבר יבוא ישועה. באותו יום מת החבר הטוב של המלך, שהיה מומחה עצום במשחק של שחמט, והכריזו ברחובות העיר שמי שמתמצא במשחק הזה, המלך יעריך אותו, שהמלך צריך אחד שיוכל לשחק אותו במשחק הזה. הנבון הזה, הצדיק, המחבר ספר של מעשה השם, גם בזה היה לו מומחיות לדעת את המשחק היטב של שחמט. הוא בא למלך, המלך שיחק פעם אחת איתו, הוא ראה שמדובר כאן מאדם עלוב במשחק, אמר, אני מבקש ממך שכל יום תבוא לשעה. הצדיק הזה כל יום הוסיף עוד שעה לימוד התורה על החשבון של השעה שצריך לתת למלך. עד כדי כך, המלך עריך אותו והרים אותו, שבאחד הימים שהוא בא לשחק עם המלך המשחק, מרוב העיפוש שהיה ער כל הלילה ולמד, הוא נרדם. להירדר לפני מלך זה משפט מוות. הוא קם, הוא רואה דבר מאוד מרגש, מתחת לראש יש כרית יפה, עליו שמיכה, הוא פותח את הדלת, השומר של הדלת נמצא, של... מי הביא את, את הכרית? המלך בכבודו ובעצמו, כל כך אוהב אותך, הוא הביא את הכרית, הוא הביא לך את השמיכה. אמר שוב הצדיק הזה, עם האהבה של המלך, כל כך גדול אליי, הכל טוב ויפה, צריך לעזוב את המקום, שלא יהיה שוב מסף של חלילה וחס. אבל אז הוא באמת הלך לאיזה מקום, ושם ישב וכתב ספרים. לפני יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא רצה להרים את עם היהודי, גבוה מאוד, היה באמת מסף של שבירה, היה מסף של לא טוב, אבל אחרי זה בדאון של גאון עצום שהקדוש ברוך הוא הרים אותנו בעוצמה נפלאה. התנאים אחזו שבזה שקוראים קריאת שמע, שמספרים סיפור יציאת מצרים, לא צריכים לקרוא קריאת שמע אחרי זה. כי זה בעצם קבלת אור מלכות שמיים, שאדם מתבונן איך ובאיזה מצב היה המצב של יציאת מצרים. התלמידים עוד לא הגיעו לדרגה הזה, הם אחזו שרבויסינו הגיע הזמן קריאת שמע. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בימים מתוקים מדבש, ימים שכל רגע ורגע של ימי חול המועד, של הימים השמחים, של זמן חירותנו, הימים שמתכונן כל יהודי ויהודי הכנה לקבלת התורה לחג השבועות וסופרים ספירה כל לילה. אם בימים האלו מראים האנשים להשם יתברך את אהבתם הגדולה לתורה, ובאים משיעורי תורה, ויושבים ביחד, ומכבדים אחד את השני, אני אומר לכם, אין לי ספק שבשמיים הקדוש ברוך הוא לוקח את כל הפמלה של מעלה ואומר להם, תתבוננו לראות מה קורה במושב בן זכאי, לול של תרנגולים שקרקרו, אז פה עכשיו יושבים מאות מאות שעות של תורה, הוגים בתורה. אין עוד עם כזה מתוק לשם יתברך כמו עם היהודי. ביחד כולנו אנחנו נשיר לקדוש ברוך הוא. איזה שיר שכולם יודעים, נו.
להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה, להיות בשמחה. מצווה גדולה, להיות בשמחה. Liyoy besimchato hamid, ay mitzvah gedolah, liyoy besimcha, liyoy besimchato. Rabotai, mitzvah gedolah, liyoy besimcha, liyoy besimchato hamid, mitzvah gedolah, liyoy besimcha. Yo